שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בתי הכנסת הספרדיים בעיר העתיקה. בפודקאסט זה 5 פרקים. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. רבי משה בסולה ביקע בירושלים בשנת 1523. והוא מספר על בית הכנסת היהודי וכותב, בית הכנסת אחד יש בירושלים ויפה הוא, סוף ציטוט. בית הכנסת הזה הוא בית כנסת המכונה הרמב"ן. בשנת 1588 נאסרה התפילה על היהודים בבית הכנסת הזה והם נשארו ללא בית כנסת. היהודים נאלצו להתפלל בבתים פרטיים, אבל הצורך הביא אותם לבנות בתי כנסת זמניים ארעיים, כאשר רוב המבנה כולל גגו עשויים עץ. לפי החוקי המוסלמים המכונים חוקי עומר, אסור היה לבנות בתי כנסת חדשים, ולכן בתי הכנסת הללו נבנו במפלס נמוך שלא יבלטו ובצורה ארעית, כלומר שלא בבניין של קבע, כלומר גג של עץ. ההתחכמויות הללו כולל מתן שוחד הגון אפשרו את קיומם של בתי הכנסת שהיוו את תחילתו של מרכז התפילה המכונה בתי הכנסת הספרדיים. כלומר, תחילת בניית בתי הכנסת הספרדיים היה בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17. אז נבנו בתי הכנסת רבי יוחנן בן זכאי, המכונה גם קהל קדוש גדול, ובית הכנסת אליהו הנביא, המכונה קהל קדוש תלמוד תורה. לא אכנס כאן לוויכוח מי קדם למי ואסתפק רק בקביעת העובדה ששניהם נבנו בערך באותה תקופה. משמו שבית הכנסת אליהו הנביא תלמוד תורה אפשר להבין שהמבנה מלבד היותו מקום תפילה שימש גם כמקום חינוכם של ילדי הקהילה שבתקופה הזו הרוב בה היו מצאצאי מגורשי ספרד. שני בתי הכנסת האחרים הבנויים באותו מתחם נבנו כ-100 שנה לאחר בניין שני בית הכנסת הראשונים. במחצית הראשונה של המאה ה-18 חל גידול באוכלוסיית היהודים בעיר ובתי הכנסת היו צרים מלהכיל, ולכן הוקם בית כנסת האמצעי שכנראה שימש כעזרת נשים לבית הכנסת יוחנן בן זכאי טרם היותו בית כנסת עצמאי, ויש אומרים שהוא היה בכלל חצר. האחרון לבנייה היה בית הכנסת איסטנבוליס, שנבנה כ-20 שנה לאחר הקמת בית הכנסת האמצעי, ושמו ניתן לו על ידי מתפלליו שציינו בשמו את מוצאם. את הקמת בתי הכנסת מסכם יוסף שוורץ בספרו תבואות הארץ. ציטוט: קהל ספרדים בחרו להם מקום אחר, והוא בית הכנסת הגדול הנקרא קהל ציון. ואחרי זמן רב, בעיר ובעם, הוסיפו בית כנסת הנקרא קהל תלמוד תורה, הסמוכה לקהל ציון. וברוב הימים, ברוב העדה, לא יכילו בית קהילות את כל העם, הוסיפו עליהם ויעשו מעזרת קהילות גם כן קהל, והוא קהל הקטן, קהל אמצעי. ובערך לאחר כף שנה, שנעשה קהל אמצעי, נעשה עוד קהל, מעזרת הקהל הנזכר, והוא קהל איסטנבוליס, סוף ציטוט. כלומר, כבר במחצית המאה ה-18 היו במתחם 4 בתי כנסת ששרתו את העדה הגדולה בירושלים, העדה הספרדית. מכיוון שבסיס בנייה בתי הכנסת היה ארעי וגם רוב בנייתם היה עץ, מצבם הפיזי הלך והידרדר והתפילה במקום נהייתה מסוכנת וקשה. תיאר את המצב רבי רפאל מחלוף אברהם חיית שדר במרוקו מתוך שלוחי ארץ ישראל של יערי. ציטוט: בתי הכנסיות מלאים זי וכבדו מזוקן, בנס היו עומדים, מתים ועומדים, כותליהם כועלי קדר סללו וחרבו, וישראל בדלותם ובשפלותם עשו אותם ריקועי פחים, לוחות ושברי לוחות שאינם יכולים לעמוד ברוח מצויה, וכל העם אשר בתוכה צדיקים אין להם מנוחה בחמה מפני החמה, וכשהיו שומעים כל המון גשם אין להם מפה ואין להם מפה, מבריח מן הקצה אל הקצה, וילת פניו באדרתו, ותפילתה מהרה עד שיגמור הברכה. ובתי הכנסת נעשים כבריכה, והם פורשים ובוכים. אוי לעיניים שכך רואות. סוף ציטוט. הבעיה הייתה שהרעיותם של בתי הכנסת הייתה מכוונת, שכן הפיכת המבנים למבני קבע הייתה מנוגדת לפוליטיקה המדינית והדתית של הטורקים, ולכן לא אפשרו את שיפוצם. אבל כל זה השתנה כאשר מוחמד עלי, שליט מצרים, התמרד נגד השלטון המרכזי בשנת 1831, כבש את ארץ ישראל והשליט בה שלטון נאור יותר בעזרת בנו החורג, אברהים פחה. הוא מספר לודוויג פרנקל בספרו ירושלימה, ציטוט: הבניין הנושן הזה כבר התמוטט לנפול, אך לא נתנה הממשלה רישיון להחזיק את בדקיו עד בוא הפחה אברהים, ותחת שבט מושלו חידשו את בניינו. סוף ציטוט. השיפוצים בוצעו בשנת 1835, נבנה גג אבן, בתי הכנסת אוחדו תחת גג אחד, ולמעשה שימשו כמרכז הרוחני הספרדי עד לנפילת הרובע במלחמת השחרור. לאחר מלחמת ששת הימים שופצו בתי הכנסת, הוכנס בהם ציוד שברובו הובא מבתי כנסת איטלקיים שחדלו לפעול, וכך עומדים בתי הכנסת אלינו כיום יפים ומושכים אליהם את קהל המבקרים ברובע היהודי. עד כאן.